שנים הקודמים, אם אתם זוכרים, באותו זמן, באותו עת, באותה תקופה, באותו מקום, באותו מישור שהאדם עושה אותה. כן? זאת אומרת, בגבולות של העולם, של עולם הגבול, של עולם החומר. לכן, מי שעוסק במצווה, אינו, איך אומרים את זה בעברית שכחתי? זה גמרא. ניזוק, כן. מי שעוסק במצווה אינו ניזוק. אף על פי שלא כל פעם אנחנו רואים את זה. אני רוצה לומר, יש לפעמים שאנו רואים את ההפך. טוב, זה לא בידינו. זה משנה בפרקי אבות, שוב, בסוף הפרקי אבות, לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים, זוכרים את המשנה, זה לא בידינו, מכיוון שיש הרבה גורמים שפועלים בפתחת, ויתכן מאוד, זה קצת רכילות, אבל ייתכן מאוד, אולי זה לא מצווה. אז יש, אולי זה לא לשמה, נאמר, כן? ומה אור מגן לעולם, לעולם, המשמעות פה זה לא לעולם, מבחינת העולם הזה, קוסמוס, אלא לעולם, בלי הפסק, לעניין נצחי, אף תורה מגינה לעולם. מה שצריך להבין פה זה שהאור מגן, זה מגן. כי האור זה הסדר, זה מובן. כי האור זה נצחי, שכלי, זה מובן. אבל הגמרא מכניסה פה מושג הגנה של המצווה לחוד ושל האור לחוד, אבל המושג של מגן. אני לא מצאתי תשובה לזה, אבל מי יכול להסביר את זה? אתם מבינים את השאלה. יש פה חידוש של הגמרא. יש הבדל בין מצווה, שהיא נקראת נר, ותורה שנקראת אור. מהו ההבדל? אחד זה גשמי, תחת הזמן והמקום, השני הוא שכלי, נצחי, לעולם. אבל הגמרא מכניסה מושג פה שהוא חידוש. לומר לך, מה נר אינו מגן אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה, ומה אור מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם. הפסוק לא אמר עניין של מגן. הבאתם את השאלה עכשיו? אפשר להסביר את זה לפי הפרק הקודם, כן? מי שלא נמצא בסדר של העולם, נמצא בסכנה. אפשר אולי להבין דרך המהר"ל, דרך המחשבה שלו, שיש קשר בין שני העניינים, אבל זה לא מופיע פשט בגמרא עצמה, כן? כי זה קצת יותר מחשבתי, כי עיקר ההגנה זה הקשר לאיזשהו סדר. למה? מכיוון שכשאין סדר יש סכנה, אבל זה קצת מסובך, כן? לא, אם אתם רוצים.
האור דוחה את המזיקים.
מה?
האור דוחה את המזיקים.
יפה, נכון, נכון, אפשר. כן, אפשר לגבי, כן. אבל זה הסבר משני, שכבר אנחנו מבינים שהאור מגן, אז זה הסבר, מגן נגד מה? אז האור...
אולי בתוך ההקשר של מה שכבר...
אני אמרתי סדר.
כי שמש הוא מגן.
כי שמש הוא מגן, השם
מלוקדים. כלומר שהמגן בעולם הזה אינו, אבל לעולם, לספקטיבה של נצחיות, אז התורה היא מגן. כלומר, האור עצמו יכול להיות מגן. כלומר, לפי שעה בעולם הזה, המצווה,
אני מבין. כן, והכוח שלה היא לוקחת את זה מהתורה עצמה, מהאור. אולי אפשר, יש פה משהו, צריך להתגונן נגד האור עצמו.
כן, האור
זה סדר.
לעולם, אז האור המגן. לפי שעה, המצווה מגינה. אבל לעולם, האור המגן.
כן, זה מה שאומרת הגמרא, אבל המושג מגן זה חידוש, מאיפה זה בא? כן? כי נר מצווה. אז צריך להסביר, המצווה היא נר, והנר זה מגן. מאיפה לקח את זה שהנר זה מגן? מה שאמר יוסף זה יותר לעניין. זאת אומרת, אור דוחה את המזיקים. אולי זה קשור למה שאמרתי, שהאי סדר זה העניין המזיק, והאור זה הסדר. זה בא מהפרק הקודם, אבל זה לא מופיע פה. טוב, נמשיך. רב אישה, ומה אור מגן העולם? אף תורה מגינה לעולם, ואומר, בהתהלך אחד תנחה אותך, בעולם הזה. בשובך תשמור עליך, זה מיטה. והקיץ אותה היא תשיחך לעולם הבא. טוב, זה פסוק באותו פרק. אם אתם רוצים, זה פרק 6 במשלי, פסוק 22. זה המשך שמה שלמדנו מקודם, בפרק הקודם. זה מפליט ככה, נצור בני מצוות אביך ואל תיטוש תורת אמך, כאשר הם קושכם, קושכם על ליבך תמיד, עוד נם על גרגרותיך. אתם זוכרים את הפסוקים הקודמים, כי לי ואתכם אין לראשך וכן. טוב, אז זאת אומרת, בכל השלבים של המהלך בעולם הזה ומהעולם הזה לעולם הבא, יש אותה הגנה של התורה. בעולם הזה, מה שאפשר למצוא באופן מיידי, זה המזוות, וגם כן האור של התורה, אבל זה ממשיך גם במעבר בין העולם הזה לעולם הבא. זה מובן, כן? אני חוזר על זה. בהתהלך איך תנחה אותך בעולם הזה, בשור בך תשמור עליך זה מיטה, זה כל השלבים של המעבר, והקיץ אותה היא תשיחך. פה אפשר למצוא רמז לתחיית המתים מן המשלה, מן התורה. אתם מבינים? והקיץ אותה. משל לאדם שהיה מהלך בדרך, בדרך זה משל לעולם הזה, באישון לילה. העולם הזה כשל עצמו, בלי סדר, בלי תורה, בלי אור. והארץ הייתה תוהו וחושך על פני תהום. אז אנחנו הולכים באותו חושך של התוהו ובוהו, ומהלך בדרך באישון לילה, ואפלה. ומתיירא מן הקוצים, ומן הברקנים, ומן הפחתים, ומחיה רעה. ומן הליסטים, כל הסכנות של העולם הזה, שהן מופיעות מהטוב עבור של העולם הזה. ואינו יודע באיזה דרך מהלך. נזדמנה לו אבוקה של אור, ניצול מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים, עדיין מתיירא מחיה רעה ומן הליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך, כיוון שעל העמוד השחר ניצול מחיה רעה ומן הליסטים, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך, כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. טוב, זה הגמרא. אז זה, הפשט הוא מובן. אם אנחנו נמצאים במצב של טוב ורבו, של יסדר, זאת אומרת, בדרך אשר לא עבר עליה אדם, כמו שאומר הפסוק. כל בריאה ובריאה, בחיים שלה, בזמן של החיים שלה, היא דומה למי שהולך בדרך לא, איך אומרים את זה
בעברית? לא כבושה.
לא?
לא כבושה.
אף על פי שעברו כבר בני אדם, אבל לכל אחד זה כאילו אין לו מורה דרך, כן? והקדוש ברוך הוא נתן לבריות איזה מין צופן שאפשר להשתמש בו כדי להינצל מן הסכנות האלה. זה ההסבר של הפשוט של הגמרא. זה מובן, וזה נקרא אור. פעם אני הסברתי את ההבדל בין נביא ומי שאינו נביא. למה הנביא יכול להיות מורה דרך, להנהיג את אלו שאינם נביאים? ולמדנו דווקא דרך המהר"ל שכוח החוכמה של הנביא זה בעולם הזה. עולם הבא, עין לא ראתה. יש חוכמה אחרת שהיא חוכמת החכמים, שהיא חוכמה של העולם הבא. זוכרים את זה? כוחו של הנביא זה בעולם הזה. וחכם עדיף מנביא, מכיוון שחכם רואה גם בעולם הבא. וההסבר של המהר"ל שהנביא רואה לא רק בבחינה שכלית, אלא בבחינה מהותית רואה, בעולם הזה, בבחינת עולם הזה, רואה את ההיסטוריה של העולם הזה. החכם רואה מה שהעין לא ראתה, אבל השכל רואה. הבנתם? ואפשר, לא מצאת תשמח על זה מה שאני עתיד לומר, אפשר לקשור את זה לעניין של שכר של המצוות לעולם הבא. כי המצוות שייך לחוכמה, לא לנבואה. זה מובן? ההתנהגות בעולם הזה צריך נבואה. אבל כדי להגיע לעולם הבא צריך מצוות, צריך חוכמה. הבנתם את ההבדל? כן?
עין זה בדרך כלל עיני השכל.
מה?
עין זה בדרך כלל עיני השכל.
זהו. עין לא ראתה זה עין של הגוף, לא ראתה. ולכן הגמרא אומרת, כל הנביאים כולם לא נתנבאו, אלא לעולם הזה. היא אומרת, מה שיהיה העולם הזה? אבל עולם הבא, עין לא ראתה. מכיוון שזה לא שייך לכוח של הנביא. למדנו את זה פעם, דרך המערב. אני חושב שזה בגבורת השם. נכון. וזה חשוב להבין את זה. כשהגמרא אומרת, חכם עדיף מנביא, תלוי במה מדובר. קודם כל, אין נביא שאינו חכם. כן? אבל בעולם הזה, להתנהג בעולם הזה צריך נביאים. להגיע לעולם הבא צריך חכמים. ולכן, חכם עדיף מנביא מאותה נקודת ראות שעולם הבא עדיף מעולם הזה. אבל כשאנחנו נמצאים בבעיות של העולם הזה, צריך להביא. חוכמה לא מועילה. ואנחנו, החוכמה של העולם הבא לא מועילה בעולם הזה. ואנו עדים לזה, כן? מי שחכם מבחינת העולם הבא, כשעוסק בעניינים של העולם הזה, מוסיף בלגן לבלגן. אתם יודעים, זה מה שקורה כל יום בישראל. ואז למה דיברנו על זה? שהכוח של הנביא, שבדרך שלכולם יש אפלה, מכיוון שזה הזמן של הלילה, כן? לא רואים איך להתנהג. הוא היה פעם באותו דרך באור, וראה את כל המכשולים. ולכן על פי שגם הוא נמצא בלילה עם שאר בני אדם, הוא יודע פה יש חור, פה יש, והוא יודע לתמרן עם הסכנות האלה. כן? הנביא הוא שידע את העבר כשהיה אור. אז כששהוא נמצא בחושך, הוא רואה מה שכל בני אדם, שום בן אדם לא רואה, מכיוון שכבר ראה, ראה בעבר, ולכן הוא יכול להגיד מה יהיה בעתיד. תפסתם את זה? כן? ואולי פעם הסברתי את זה דרך הגמרא, תזכירו לי, אני לא זוכר. יש גמרא בהתחלת מסכת ברכות. אני אסביר לכם את הבעיה בקצרה, כן? שיש סדר מוזר במשניות. זה מתחיל בעניין של קריאת שמר של ערבית. ואחר כך המשנה הסמוכה זה קריאת שמר של שחרית. ומיד אחר כך המשנה שואלת על הברכות של שחרית ואחר כך על הברכות של ערבית. אז הגמרא בהתחלת הסוגיה יש לה קושי, כן? מה ישנה דה פתח בערבית ואחר כך דשחרית? זה גבי קריאת שמע. ואחר כך, אם הסדר הוא נכון, בירי לבי בוקר, ערבית קודם ואחר כך שחרית, היא אחרי ספה דקטנה בשחר מברך שתיים ובערב מברך. הסדר הוא שחרית ערבית, לפני וערבית דרשע. שיגיד ערבית קודם. זוכים את הסוגיה? טוב. ואיך הגמרא משיבה? תנא פתח בערבית, תנא פתח בערבית, והדר תנא ושחרית. התנא התחיל בערבית, ומיד אחר כך דיבר על שחרית. עד דקאי ושחרית, פירש מילה דשחרית. כל עוד שהיה בשחרית, הסביר את הפרטים של שחרית, הברכות. ואחר כך חזר לערבית. אבל זו סוגיה קשה מאוד, כי התשובה של הגמרא אינה תשובה, זה השאלה עצמה. אנחנו שואלים, למה עשה ככה? אז הגמרא אומרת, מכיוון שככה עשה. ולכן ראיתי מפרשים שמסבירים את זה קצת בבדיחה, משנה עיתים ומחליף את הזמנים. קודם כל הוא משנה עיתים, פתח בערבית, ואחר כך מחליף את הזמנים, ממשיך בשחרית. ולכן התשובה היא במישהו אחר לגמרי. כשבתרבות שלנו, בתרבות המודרנית, עושים איזה ניתוח של איזה בעיה. איך עושים את זה? איזה תבנית של ניתוח, תוכנית של ניתוח. קודם כל, א', ואחר כך, ב', כן? ואחר כך חוזרים לא', ואומרים, א', עירה, ב', עזרירה, ואחר כך לב', ב'. הבנתם איך עושים את זה? הגמרא אומרת לנו, זה לא סדר בסדר. צריך ככה, א', מי אחר כך ב', כל עוד אתה בב', אתה מסביר את הפרטים של ב', ואחר כך אתה מחזיר לא', כדי להסביר את הפרטים של א'. למה? מכיוון שמי שלא היה כבר בעולם של ב', לא יודע את הפרטים של א', מכיוון שבא' יש חושך, בב' יש אור, אז הוא רואה את הפרטים בעולם של אור, ואחר כך חוזר לעולם של חושך כדי להסביר את הפרטים. הבנתם את זה? וזה הבדל בין התורה והלא תורה. אז זה, זה, זה העניין שלנו, כן? הנביא היה בעולם שהאור קדם לחושך, אז ראה את העולם באור. ואנחנו נמצאים בעולם שהחושך קודם לאור. אז הוא מסביר לנו את החושך שלנו, שהוא דווקא את הלילה אחרי היום שלו. ואצלנו זה הלילה לפני היום הבא. הבנתם את זה? זה פשוט, כן? וזה מסביר את ההבדל בין שני סוגים של קדושה. יש מצוות שהיום הולך אחרי הלילה, ויש מצוות שהלילה הולכת אחרי היום. אתם יודעים את זה. והקדושה של הכהנים שייכת לקדושה שהלילה הולך אחרי היום, ולא ההפך. זה מובן. ויתכן מאוד שזה קשור למחלוקת בין בית שמאי ובית הלל.
הכהן הוא לא נביא?
מה?
הכהן לא נביא?
הכהן, נכון, פה יש שאלה. אבל רק אני הוספתי את זה בעניין של הקדושה.
יכול להיות שזה עכשיו לא בסוף, מה שאמרת עכשיו. כי לנביא היום יקרא לפנים הכהן.
יפה, איפה זה?
שמואל.
לא שמואל, כן. שמואל
הנביא.
נכון, נכון, יפה. מה שרציתי להסביר זה, ההסבר נמצא בפרי צדיק, בספר פרי צדיק, בהתחלה, בפרק הראשון. הוא מדבר על העניין, אם אפשר לומר קריאת שמע, כשיש עננים ולא רואים את הכוכבים. אבל העניין הוא ככה, שהמחלוקת בין בית הלל לבין שמאי דומה מאוד לזה. אצל בית שמאי, העיקר זה למעלה, וצריך להוריד מה שיש למעלה למטה. זאת אומרת, היום קדם. אצל בית הלל, צריך להגיע למעלה, ומתחילים מלמטה למעלה. זאת אומרת, העיקר זה גם כן למעלה, אבל בסדר, הפוך. אבל זה לא אומר שזה כולה זה חומרה. זה טיפשי לומר את זה ככה, בית הלל זה כולה, בית שמאי זה חומרה. זה לא נכון, כן? זה לא מן החוכמה לומר את זה ככה באופן סכמטי, אלא זה תפיסה אחרת של העולם, כלומר של ההתנהגות הדתית בעולם, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל סוף סוף הלכה כבית הלל, מכיוון שאנחנו נמצאים לא בעולם של הכהנים, של השבטים, כלומר, אלא בעולם של עם ישראל. העולם של עם ישראל זה לילה קודם, והיום בא אחר כך. זה מובן. זה מסביר לנו למה לפי בית שמאי מתחילים את האור של החנוכה משמונה לאחד, הולכים, יורדים, כן? ואצל בית הלל זה ההפך, מתחילים באור אחד ועולים, כן? והרבה דוגמאות כאלה. אז זה מסביר לנו מה זה הכוח של הנביא. אז גם הנביא וגם החכם קשורים לתורה אור. אבל בבחינת עולם הבא, חכם עדיף מנביא. אבל בבחינת עולם הזה, ויש לנו סמך בגמרא שלנו, נביא עדיף מחכם. ומה שחסר לעם ישראל, זה לא חכמים, ברוך השם יש לנו הרבה, הרבה צורבה מרבנן, אלא נביאים. טוב, וזו הבשורה של הרב קוק, שיחזרו הימים, כן? אבל נביא צריך, הוא יכול להיוולד רק בארץ ישראל. הכל עוד זה יש לנו רק מדינת ישראל, זאת אומרת, זה לא ארץ ישראל ממש, אז מתמהמה. אבל מיד כשנגיע לגבולות אמיתיים, זה יהיה ארץ ישראל, אז הנבואה תופיע. זה מובן. טוב. אז יש שאלות על זה?
מה אמרת כשנגיע למה?
לגבולות האמיתיים. לגבולות האמיתיים. ושרו בנים לגבולם. עד עכשיו יש לנו רק אי גבולות. אני חושב, לא מצאתי מקור לזה, שהיה כדאי לקרוא את המדינה, מדינת ישראל, ולא ארץ ישראל, כי זה השם המקראי. המדינה הייתה צריכה להיקרא ארץ ישראל, ולא מדינת ישראל, כן? מכיוון שאין לנו עוד ארץ...
אם המנדט שינו את זה אחר כך.
מה?
אם המנדט זה היה נקרא א' יהודי.
מכיוון שלא היו גבולות. זה היה נקרא פלשטינה אי. וכל הפלשטינה. והם ידעו את הגבולות, הבריטים האלו. זה היה עד ערב הסעודית. איך אומרים?
ערב הסעודית.
ערב הסעודית, כן. עד שמה. ויחזרו הימים, כמו שאומרים. עכשיו אנחנו קצת בבחינת אבות, מכיוון שכתוב ושארו בנים לגבולה. לא, זה, הרב קוק הסביר את זה, גם הרב חלב, אגב, שהנבואה היא תוצרת הארץ. אז כל עוד...
זה לאברהם, הדברים מפורשים.
מה?
זה לאברהם, הדברים מפורשים, שאין השכינה שורה, כלומר שהגבולות.
כן. וטוב, גם אצל אריאל, וכל עוד שאין לנו את הכוחות של הקדושה של ארץ ישראל, אז זה קשה. יש משהו דומה, יש כבר חכמים שהם מבחינת נביא, אבל נביא ממש זה כלל ישראל, צריך כלליות של הקדושה. ואני חושב שכל העניין...
מה? אני בכל
אופן הדברים גלויים יותר בחזרתו של עם ישראל כולו, או בגלויות. זה מה שרציתי להתייחס לזה, אני קצת מסופק. זה שייך למצוות, אבל ארץ ישראל זה שייך לתורה. כי אין תורה כתורת ארץ ישראל. יש איזה מין קשר עצמי בין התורה וארץ ישראל, והמצוות הן רק תלויות בארץ, אבל התורה היא גופה ארצית, אם אפשר לומר את זה ככה. אני זוכר כשהייתי ילד בתלמוד תורה בחוץ לארץ, היינו לומדים פסוק בישעיהו, והפסוק היה אומר, ולא יידח ממנו נידח. אני זוכר שהמלמד היה מסביר את זה, כולם יחזרו, הוא היה בטוח, כן? אני שאלתי, הייתי ילד קטן, כולם ממש, כן? לא ידעתי את כל הבעיות של מחלקת העלייה, אבל כבר אני חשתי. אז הוא הסביר את זה, ואני אף פעם לא שכחתי את זה. כל מי שיחזור, יחזור. זה כולם. זה פשוט, כן? כולם יחזרו עד האחרון שיחזור. ואחר כך נסגור את האור. ואני חושב שפה יש איזה התחלה של הסבר. כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. נוציא את הכאילו, כן? הוא לא שייך לעם ישראל. כאילו לא שייך לעם ישראל. ולכן זה לא סמך. היהודים הנוכחים, הדור הזה, אלא הארץ לעולם עומדת. טוב, זה פסוק יפה. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. תכן שיש פה איזה.
זה מה שאמרת שהארץ היא גופה תורה, אז עכשיו בדברים, אני מבין יותר,
מראה וחגידה,
על פי הפסוק, שרי הבגויים, אין תורה.
אין תורה, יפה.
אז אני לא יודע כבר, כיוון שגלו, אין לך ביטול תורה גדול.
יפה, זה ידוע. ואני חושב שכל מה שאנחנו מוצאים, אצל חכמי ישראל שהיו בחול, מבחינת תורה, אור, זה שייך לארץ ישראל. מבחינת מצוות, זה תלמוד בבלי. זה לשחתה, הבנתם את ההבדל?
יש איזה דימוי שחוזר הפעמים במשנתו של הרב צדוק הכהן, שאצל יעקב יש מדרגה יותר גדולה של תורה, מפני שהוא פרץ להם הקדמה שזה מתפשט בעולם כולו.
יפה. איפה הוא מסביר את זה? בפרי צדיק?
בפרי צדיק, בגלל המקום. שנחלה בני מצרים.
כן, כן, יפה, יפה. נחלה בני מצרים.
אז לכאורה זה, אני שואל, כסתירה, כבר.
למה? מכיוון שהיה בגלות. כן, זו השאלה.
לא, אני אומר, בהפך, שלכאורה מזה נראה שהמימד של עתיד ארץ ישראל שתפשט בעולם כולו,
כן, תשמע, כן, תשמע, אני מכיר את הסוגיה היא. הקדושה של ארץ ישראל, הקדושה של ארץ ישראל עתידה להתפשט בעולם כולו. אגב, אני זוכר את הרב שיהודה זכרונו לברכה, הוא היה מסביר, ולכן יש הרבה יהודים שמחכים שמה. אבל הקדושה של ירושלים תתפשט בארץ ישראל, ורק בארץ ישראל. כי מציון תצא תורה
הוא ראשי ירושלים.
כי מציון תצא תורה הוא ראשי ירושלים. זאת אומרת, הסגולה של התורה היא רק בארץ ישראל. הקדושה של ארץ ישראל יכולה להתפשט בכל העולם כולו, אבל יש מדרגות, מדרגות בכל. לפי דעתי, פעם הסברתי את זה ככה, כשרוצים לומר מי שנתן את התורה, אומרים ברוך המקום. ברוך המקום, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. ואתם זוכרים שאנחנו לומדים הרבה פעמים עם המהר"ל, מצוות בין אדם לחברו, מצוות בין אדם לעצמו, מצוות בין אדם למקום. ומגדירים את זה בין אדם לבורא. אבל אומרים בין אדם למקום. ואין מקום אלא ירושלים. כן? בכל המקרא, תראו את הקונטקסט של המילה מקום. ברוך המקום ארוך. ובירושלים תנוחם. המקום ינחם אתכם, ובירושלים תנוחם. מקום בירושלים. וירא את המקום מרחוק. כל העניין. ולכן, מה שאנחנו מגדירים מצוות בין אדם למקום, זה מצוות בין אדם וארץ ישראל, כי קודש הבריחו, תורה וישראל חלום. זה מובן. ולכן, אלו שאומרים בחוץ לארץ, מצוות בין אדם למקום, כאילו זה מצוות בין אדם לקדוש ברוך הוא, זה נכון, איזשהו רבד, כן? אבל שוכחים שאין, וזה ההסבר של הרמב"ן, אין טעם לאותה מצוות, חוץ מארץ ישראל, כי זה שייך למקום. אלוקי המקום, זה הרמב״ם שמסביר את זה גם כן. אלוקי הארץ, וזה לא לחינם, שהסבירו את זה באופן כל כך פשוט, ישיר, בלי חוכמות, כן? ואני מקווה שאנחנו רק בתקופת מעבר, מכיוון שיש סגולה מיוחדת למי ש... דר בארץ ישראל, אפילו אם הוא גוי, והגמרא אומרת אפילו אם הוא עובד עבודה זרה. ולכן יש עדיפות לזרים שדרים בארץ ישראל על ישראל שגר בחוץ לארץ. ייתכן, לא, לא, לא הספקתי להגיע לסוף הסוגיה, העניין הזה.
גם המרונים.
מה? גם המרונים. גם, לא, גם. גם הדתי. נאמר, גם השחורים. אבל ייתכן מאוד שההסבר יהיה שאנחנו בתקופת מעבר. אבל יבוא זמן והמצב יהיה שונה לגמרי. אם הקדושה של הארץ תתגלה, אז תתגלה על יושבי הארץ, פשוטו כמשמעו. וכל העניין של צער מחילות וכל העניין הזה, אז מה יהיה ההבדל בין זרים ובני ישראל? זה בעיה חמורה מאוד. ולכן אולי מוטב שחכמי ישראל לא החליטו מדינה לפי ההלכה בשחתה, מכיוון שאם היו מחליטים מדינה לפי ההלכה בהקמת המדינה, היה לנו בעיה בלי פתרון. מה נעשה עם הגויים של ארץ ישראל ועם היהודים שבחול? לכן אולי כדאי לחכות קצת עד ש... טוב, זה מובן. אז ביור דבר זה, כי התורה היא שכלית, פה אנחנו מגיעים לעיקר הסבר המהר"ל, ומכיוון שהתורה היא שכלית, אז היא למעלה מהזמן, ויכולה להיות המגן שהגדרנו כמו, בבחינת לעולם. אז נמשיך. בכל דבר שהוא שכלי אינו נופל תחת הזמן, ופיכך אמרו שהתורה מגינה לעולם, כמו שראוי אל דבר שאינו תחת הזמן, אשר אין לו שינוי. אבל המצווה מגינה לזמן, מפני שהיא על ידי מעשה הגוף כמו שהתבהר. והגוף יש לו התלות ושייכות בזמן. ופיכך אין המצווה מגינה כמו כל דבר שהוא גשמי. פה ייתכן שהיה שיבוש בדפוס. וצריך לקרוא, ולפיכך אין המצווה מגינה אלא כמו כל דבר שהוא גשמי, שהוא נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. אתם מבינים? אם לא כן יהיה סתירה. אני אציין את זה. ואפשר להסביר קצת יותר באותו כיוון ככה. שבמילים אחרות, הוא אומר שהמצווה מגנה רק בעולם הזה. ובנתונים של העולם הזה, תחת הזמן. והתורה מגינה גם עד לחיי העולם הבא, מכיוון שהיא שכלית והיא למעלה מהזמן. אבל פה יש שאלה, האם אין זיכרון נצחי לרוח? ואם כן, יש גם כן הזיכרון של זכות המצווה. אתם מבינים את השאלה? והזיכרון הזה של זכות המצווה ילווה אותנו על העולם הבא. אוכל פירותיהם בעולם הבא. וזה גם שאלה.
הקרן
קיימת. לא, בשאלה שלי היינו אומרים אוכל פירותיהם גם בעולם הבא. אז לפי דעתי צריך להכניס פה עוד הגדרה, שהעולם הבא הוא רק שכלי, ולא שייך לו כל מה ששייך אפילו לזיכרון של דברים גשמיים. ולכן יש משהו שאנחנו משאירים פה אחרי החיים של העולם הזה, כל מה ששייך להנאה של הגשמי. זה מובן? ייתכן שזה קשור למה שחכמי הקבלה או חכמי הנסתר נאמר נכנים כחבות הקבר, רחמנא ליצלן. כן, מה זה חבות הקבר? צריך איזה מין מעבר שמנתקים את הרוח מכל האחיזה של ההנאה הגשמית, אפילו של המצוות. זה מובן? איזה מין, לא, אני לא נגעתי לקדושה שהיא נצרית, אלא לצד ההנאתי שהיה בבחינת העולם הזה, וכמין דזנטוקסיקציה. אפילו מן הדברים החשובים האלו, טעמי המצוות, תראה?
גמילה.
גמילה, כן. שטעמי המצוות השייכים לעולם הזה. זה מובן? וזה נקרא, כדי להגיע לגן עדן של מטה, צריך לשכוח את תענוגי העולם הזה. וכדי להגיע לגן עדן של מעלה, ויש אינסוף מדרגות, צריך לשכוח גם מהרוחניות השייכת לעולם הזה. טוב, זה קצת...
אז מה נשאר בעולם הזה?
ותמונה לא ראיתם. זאת, מה נשאר? לא שמעתי.
מן העולם הזה? מן המעבר בעולם הזה? מה נשאר?
כלום. אם נשאר משהו, אז אנחנו קשורים לעולם הזה.
אז למה?
וזה חיבות הקבר.
אז למה עבר?
כדי להגיע. לא, כדי להגיע לתור האור. אבל הסולם, כדי להגיע, צריך להשאיר את זה למטה. הבנתם?
יש תביעת המתים גם.
מה?
יש תביעת המתים. אז איפה זה שוב חזרה ממנו?
כן. אבל
אולי... אם רוחי גביעתי.
ואחרי תביעת המתים, יש עוד הסתלקות. כן, מדובר באותו רגע של ההסתלקות של העולם הזה לגמרי. וזה אני למדתי בעניין של מה שאומרים המפרשים המקובלים על המשנה, צדיקים אליהם מנוחה, לא בעזה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון, אבל על ילכו מחיל אל חיל, ממש מחיל אל חיל בלי סוף. בלי סוף, מה זאת אומרת בלי סוף? יש מדרגות בגן עדן. יש גן עדן של מטה, יש גן עדן של מעלה, שהוא למטה מלמעלה, ומעוד גן עדן למעלה, וצריך לעבור בלי סוף. ואי אפשר לעבור ממדרגה למדרגה, כל עוד שאנחנו קשורים לאותם ההנאות שהיו בשלב הקודם. זה מובן?
אתה מדבר על עולם הבא שלאחר המיטה, או על עולם הבא הכללי שלאחר תחיית המתים?
לא, הכוונה זה לעולם הבא שלאחר תחיית המתים. זה מה שאומר בהסבר שלו על פשט הגמרא. השאלה היא לדעת אם כבר אין איזה מין שלב שהוא מעין עולם הבא, מעין עולם הבא הזה שנקרא עולם הנשמות אחר המיטה. זה עוד שאלה.
הרמח"ל, כשמדבר על עולם שאחר תחיית המתים, מדבר על התעלות אינסופית, אבל זיכוך של הגוף כל הזמן. כלומר,
זיכוך. מה זה זיכוך? עד שאתה שוכח מה שהיה צריך לזכר. כל עוד שאתה לא שוכח, אז אין זיכוך ממש. זה
קשור למה שאנחנו לומדים עכשיו ממש במאמר. אני נזכר בעולם על ברכת יוצר המאורות. שם הוא אומר שהעתיד, אני לא זוכר בדיוק אם הוא אומר לעתיד לבוא, מה בדיוק הלאה, שהמאורות עצמם יאירו, סליחה, הכלים עצמם יאירו.
כן.
ומי שלא ראה את האורות מבחינת אורות, יראה אותם מתוך הכלים.
כן, זה קשור.
אז זה לא ביטול הכלים.
זה ביטול. אפילו אצל החסידות הכי הכי חסידית, יש הבדל בין ביטול היש ו... שכחתי את הביטויים האלו, רק דקה. ביטול העצם וביטול היש, כמו שקודם.
העצמיות.
מה? ביטול העצמיות. ביטול העצמיות וביטוי. מה שרציתי להסביר הוא ככה. למשל, בתורת הנגלה, מי נחשב כמת וחופשי מן המצוות? מי שאינו יצר הרע. ולכן, כל העניין של הקשר לעולם הזה הוא דרך היצר הרע. זה ברור. אתם מבינים איך זה מסתדר עם הנושא שלנו. ולכן, מי שכבר נמצא ככה, הרג את היצר הרע שלו, הוא פטור, הוא משוחרר מן המצוות. זאת אומרת, אפילו עם הזיכוך הזה של החומר דרך המצוות, אין לו שום קשר לזה. פטור מן המצוות, זאת אומרת, אין מקום בשבילו לקיים שום מצווה בעולם הזה. הוא כבר נמצא בעולם אחר, מת. מה זה מת? אין לו יצר הרע.
אבל אם העלייה היא אינסופית, אז תמיד יש משהו שנשאר, כי אם נאמר שיש שלב של ביטול גמור של הגוף, אז
העלייה... תשמע, מאז התחלנו בנושא הזה, יש לי קושיה על מה שאמרתי, אין לפניו שכחה. אם אין לפניו שכחה, איפה כל מה שאמרנו, כן? אבל אני חושב שזהו ההסבר. יש כפרה, כל מה ששייך לצד ה... יש לצד הגופני, דרך הזיכוך הזה, כן? זה נשכח, והיה כאילו לא היה. במשמעות של לכפור על הנעשה. אני חושב שזה הביטוי, והיה כאילו לא היה. המצוות שייכות לעולם הזה, ולימוד התורה שייך לעולם הזה. ולכן, כל מה ששייך למצוות, הוא קשור לעולם הזה שצריך לשכוח אותו, להסתלק ממנו כדי לטעום טעם זיו השכינה. אז יש בני אדם, צדיקים גדולים, שחיים בעולם הזה מעין עולם הבא. כבר בעולם הזה הם טועמים חיים של עולם הבא. למשל, בבחינת שבת, כן? טועמיה חיים זכו.
שהכלים מהירים.
כן, אבל זה לא כלי בבחינת כלים של עולם הזה. לא, לא, דווקא. אני חוזר על אותה משנה. צדיקים אין להם מנוחה לא לעולם הזה ולא בעולם הזה. לא. אז מה זה כללה? זה ברכה? מי יכול להסביר את זה? צדיקים אין להם מנוחה. בעולם הזה אני מבין. בעולם הזה אין מקום למנוחה לצדיק. כן? רק תשעים. ינוחו על משכבותם. אבל בעולם הבא למה? כי לא הגעתם אל המנוחה ואל הנחלה. הנה, יש מנוחה ויש נחלה.
אני חושב שדווקא מן הפסוק הזה, ודווקא מן הלימוד הזה, אנחנו יכולים להבין, לעניות דעתי, ממש בכיוון הזה. משום שאם היינו רוצים להגיד שאנחנו מבטלים, לבטל, זו עם פעולה חד פעמית. דווקא בגלל שמחיל על חיל וזיכוך אחר זיכוך, זה 99% פסיק 9, פסיק 9, פסיק 9, תמיד נשאר.
אז יש לו ספר של מקרא, יראה אלוקים בציון, אבל שמה אין כלים. שמה זה נגמר. אז זה לא הסבר מספיק. כן? ודרך אגב, אני הסברתי למה בהלכה הספרדית אין מונוגמיה. מכיוון שכתוב על אישה אשת חיל. אז ילכו מחיל אל חיל. טוב, אנחנו עוברים לעניין. בעולם הזה אנחנו לא חיים חיי רוח ממש, אלא אנחנו חיים חיי רוח אבל קשורים בחיי חומר, כן? אבל בעולם הבא, שאנחנו מנותקים מחיי החומר, שאנחנו רק בבחינת הרוח, מנוחה ברוח זה מיטה, מנוחה ברוח זה כללה, מנוחה ברוחניות זה שעמום. ולכן השכר של הצדיקים שלא יהיה להם מנוחה בעולם הזה, שלא יהיה להם מנוחה בעולם הבא. זה השכר שלהם. אבל זה דרש. לפי הדרש אפשר להבין. זה מובן? כי מי שמבין את העניין שהכללה בעולם הזה, זה המנוחה ברוח. בעברית, בלשון הקודש, לא אומרים מנוחה ברוח, אומרים קורת רוח, ולא מנוחה ברוח. כי המנוחה ברוח זה המיטה של הרוח. הרוח לא מפסיק להחיות.
יש
נחת רוח. מה? יש נחת רוח. יפה, אבל לא מנוחה. אבל זה לא מנוחה. יש מנוחה רק כשיש נחלה. אז נחלה ונחת, אולי זה מאוד
נחת. הרוח מנחת.
כן. אין לו מנוחה. כן. אין תחנה סופית. ילכו מחיים אל חיים. טוב. איפה יש עוד קצת זמן? ולכן אפשר להכניס את הממד הזה של הגשמיות ששייך לעולם הזה, ולכן כל עוד אנחנו קשורים לגשמיות זה נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. הוא אומר הפסק בלי שום עניין, ואמר בהתהלך איך וכו'. כבר אמרנו, כי התורה שהיא סדר העולם, בדבר שהוא סדר ושמירה, הוא שומר אותו מנפסד. ולכך אמר, שאם יהיה עוסק בתורה, ידע שיהיה נשמר מן ההפסד, כמו שהתורה סדר בקיום הכל, וזה שייך עוד להסבר של הפרק הקודם, אם אתם זוכרים. ולכך אמר, בהתהלכך תנחה אותך. רצה לומר, כי בעולם הזה נקרא האדם הולך, שאין האדם בעל הנחה כלל. זאת אומרת, אין האדם בעל, נאמר, זה דומה למנוחה, זה לא בדיוק מנוחה, הנחה. זה כל ההסבר של המהר"ל בהרבה מקומות, שהרוח הוא לא יכול להפסיק בתנועה שלו, הוא בתנועה מתמדת, ולכן אין מנוחה לאדם מצד הרוח שלו. כי מצד הגוף שלו הוא רוצה מנוחה, אבל מצד הרוח זה בלתי אפשרי. למשל, אני זוכר, שמחתי מפי הרב השלק הבן, כן, שהיה מסביר בשם אביו, שהוא היה אומר, יש לנו רצון לקבל, וזה הרצון לקבל שמוציא אותנו מן הנטייה למנוחה. כי הנטייה הטבעית שלנו זה לישון, כן? אני זוכר איזה פתגם סיני שהיה אומר, עדיף להיות יושב ממעומד, עדיף להיות שוכב מיושב, ועדיף להיות מת מחי מיושב. הבנתם את זה? זה הנטייה של הגוף. הגוף רוצה מנוחה, אבל הרוח לא נותן לו מנוחה. מכיוון שהרוח מחדש בכל יום את הרצון לקבל. וכדי לקבל עוד יותר צריך לקום מהמיטה. זה מובן. ואם לא כן, היינו שורבים במיטה. וזה הסוד של האהבה. שאהבה אמיתית מונעת את החיים. כשאיש ואישה אוהבים זה את זה, לא יכולים לזוז לאפילו תנועה קטנה בחיים. הבנתם את זה, כן? זה היה דום. כן. ולכן יש לנו רק אהבה בבחינת העולם הזה. צריך לקום כדי לחיות. מה זה לחיות? לקבל עוד, הרב השג היה מסביר, הנאות. צריך לזכח את ההנאות, ומקבל על מנת להשפיע, זה התיקון, אתם זוכרים את כל התורה שלו. וזהו זה.
אז היה צריך לתרגם בצרפתית עם לרוח ולא לנשמה,
מי שיש בידי. עם? כן. מי שמדבר בצרפתית צריך לומר רוח, כן. ברור. כי הנפש דווקא רוצה לישון. יודע אדם נפש בהמתו. נפש זה בהמה. כן. הנפש הבהמית. מצד הנפש יש לנו נטייה למיטה. ולאו דווקא למיטה בטט, למיטה בטב, כן? כמו שאומרים הסינים האלו. אבל מבחינת הרוח, צריך... קורת רוח, נחת רוח, זה משהו אחר. האדם הולך, שאין האדם בעל הנחה כלל, ואפשר שיעשה דבר עד שיבוא לידי עיבוד. ולכף התורה שהיא סדר המציאות שומרת אותו ומוליכת אותו שלא יבוא לידי היעדר. זאת אומרת, וזה סוד הבחירה. למה האדם מוגדר כהולכים והמלאכים עומדים? זוכרים את הפסוק? קראנו את זה בהפטרה, כן? נכון. ופעם אני שמחתי מרב חסיד אחד, הרב רוטנברג, שיבדל לחיים, שהיה מסביר את זה, כי היינו עומדים את הסוגיה של במקום שבעל התשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מהי הגרסה האמיתית? במקום שבעל התשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. צריך לדייק. אז אני הסברתי את זה ככה, כי יש גם כן האהבה מן ההפוך באותה גמרא. זה המשמעות של הממרא היא, זה שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. כי במקום שבעל תשובה עומדים, אין צדיק גמורים יכולים להגיע. אבל יש ההנחה הפוכה שצדיק גמור הוא יותר גדול מבעל תשובה. אז אני פעם הסברתי את זה לפי הפשט של הגמרא. כי הבעלי תשובה עומדים במדרגה שלהם. הם לא יכולים להתמשך, להמשיך. למה? מכיוון שהגיעו לאיזה מידה, והם חזקים במידה ההיא, וצדיקים גמורים שלא עברו את אותה הבחנה, אינם יכולים להחזיק מעמד, זאת אומרת, לעמוד במבחן. במקום שבעלי תשובה עומדים מכיוון שעברו את המבחן, אפילו צדיקים גמורים, זה לא ידוע אם הם יכולים להחזיק מעמד. אבל בעלי תשובה עומדים, וצדיקים גמורים בכלל לא עומדים, הולכים. כן? ולכן, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים להסתפק, הם ממשיכים. זה ההפך. כן?
זה הפלוס.
זה הפלוס, ברור. וזה זה, 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 זה אותו כיוון. אז הרב אמר לי, ואני זוכר, לא זוכר את הדיוק, אבל אני צריך לזכור את זה. כן. אמר לי דבר של חסידות, משהו יפה מאוד. איך מגדירים את